טוב, אז נדבר קצת על מה שמשה ביקש, זה שיעור בהזמנה למי שמשתתף בשיעורים פיזית, ממש יש אפשרות גם לבקש את הנושא, כל שכן אם אתה משה. בכל זאת צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שאדם פשוט כמוני עם 8 שנות לימוד זכה ש יושב לצידו בשיעוריו, משה, שהוא בוגר תלפיות, 8200, ועוד כל מיני דברים שאי אפשר להגיד כי השתיקה יפה להם. אז תודה לך, משה, תודה. אז משה בחר נושא, וכמובן אשתו של משה, אי אפשר לשכוח, שהיא פוסט-דוקטורנטית במכון ויצמן. באיזה חוג? בחוג, היא חוקרת מחלות גנטיות, על פי סוג דם או על פי גנטיקה? לא בדיוק. בסדר, אני לא מבין בדבר, 8 שנות לימוד, מה אפשר לצפות? אז משה בחר לנו נושא. האמת היא שזה נושא שהוא מאוד טעון, וזה לא לחינם. הראינו שיעור על מגילת אסתר, ושם באו אליי בטענה שוב ושוב ושוב. איך אפשר לפרש את המגילה נגד חז"ל? מה שהזמין את משה להזמין אותי לעשות שיעור על היחס בין פשט ודרש. ובשביל להבין בכלל משהו מזה צריך להבין משהו הרבה יותר יסודי, קודם כל, שזה השאלה, מה זה לימוד תורה? בסדר? זאת כאילו שאלה על פניו. אתם צריכים להגיד לי מה, אנחנו יודעים מה זה לימוד תורה, כי אם לא, לא היינו פה, אנחנו לומדים תורה, נכון? אז אנחנו נראה שזה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט. אני חושב לצערי, לעניות דעתי, בסדר? לפני שמתנפלים עליי את אשר ישנו פה היום ואת אשר איננו. לעניות דעתי, רוב האנשים לא חשבו מספיק על השאלה הזאת לפני שהם ניגשים ללמוד תורה, ולכן הרבה מאוד אנשים בעולם לומדים תורה, וזה לא עושה להם טוב. זאת אומרת, זה לא משנה אותם להיות אנשים טובים יותר לפעמים, ובמקרים היותר גרועים הם אפילו סובלים מהלימוד. ובמקרים הכי גרועים, הם אומרים, זה כמו כל לימוד אחר. זה מבאס, אבל צריך לעשות את זה. אז אנחנו נדבר קצת על מה זה לימוד תורה לפני הכל, ומזה נגיע לפשט ודרש. אז קודם כל לימוד תורה, אפשר לסכם אותו במשפט אחד. ורק לפרש אותו כל היום. לימוד תורה זה מפגש עם האינסוף. מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה לימוד תורה. כל דבר אחר, הוא אולי יכול לגעת בלימוד תורה, והוא לא ממש לימוד תורה. מה הכוונה? הכוונה שאם אני עכשיו, בכלל, מה זה ללמוד? שאני עכשיו רוצה ללמוד, למשל, היסטוריה. היסטוריה זה תחום רחב, אמרו תתמקד, אז אני רוצה ללמוד היסטוריה של אירופה בין 2 מלחמות עולם. אז מה אני עושה? אני אלך לחנות הספרים הקרובה לביתי, או בזמננו יותר נפוץ, אני אפתח את האינטרנט, אחפש חומר על מה קרה בעולם, באירופה בין 2 מלחמות עולם. אני אתחם את השנים, נכון? 1918. ב-1939, סך הכל 21 שנה, אני אחפש מאמרים, אני אקרא על הסכם ורסאי, ועל חבר הלאומים, ועל מה קרה בצרפת, ובגרמניה, ובבריטניה, ואז אני אדע מה קרה בשביל חמות עולם. זאת אומרת, קודם כל לא היה לי ידע, ועכשיו יש לי ידע. אנחנו נתנו פה את הדוגמה, רפאי לא נמצא היום, אבל פעם נתנו דוגמה עם רפאי, נכון? שבעצם, מה זה אומר לדעת? בואי ניקח דוגמה. פעם קודם לקחנו, מה זה היה? מלזיה, לא? מלזיה. בוא נגוון. בוא נשאל, מה עיר הבירה של אוסטרליה? מי יודע?
קנברה.
קנברה, יפה מאוד. יש מישהו שלא ידע? אל תתביישו, זה לגיטימי. ניסים לא ידע. ניסים. לא ידעת מה עיר הבירה של אוסטרליה? מה? תתבייש לך. אז ניסים לא ידע. אז
שימו,
עכשיו, מה קרה לניסים? מה קרה לניסים? ניסים נוסף לו פרט בתודעה. זאת אומרת, עכשיו הוא יודע את המשפט הבא. והוא יוכל גם לחזור אליו מחר בבוקר כאדם מלומד. הוא יוכל להגיד, עיר הבירה של אוסטרליה, בניגוד למה שכולם חושבים, זה לא סידני, זה לא מלבורן, זה קנברה. וואו. הוא לא יודע כלום. לא נוסף לו כלום. זה סתם מילים ריקות, נכון? כי הוא לא יודע מה זה קנברה, איפה זה, למה זאת עיר הבירה. אין לו משמעות, הוא לא ראה את קנברה, אין לו תמונה בעיני רוחו. זה ידע טכני לחלוטין. בסדר? ככה לא לומדים תורה. זאת אומרת שאנחנו לומדים תורה, אנחנו מחפשים משהו אחר לגמרי, מאשר את הדבר הפשוט שנקרא צבירת ידע. צבירת הידע לא כל כך חשובה בלימוד תורה. כי לימוד תורה יש לו תכלית. התכלית שלו זה המפגש עם האינסוף. וכדי לפגוש את הקדוש ברוך הוא, את האינסוף, בדרכים סופיות, היינו, אנחנו בני אדם, אנחנו יצורים סופיים, אנחנו מוגבלים בחלל, בזמן, ביכולות שלנו, בידע שלנו, אנחנו בעצם מקבלים משימה בלתי אפשרית. או, במילים אחרות, לימוד תורה זו משימה בהגדרה בלתי אפשרית. זה אבסורד. לימוד תורה זו פעולה אבסורדית. שאתה עושה את המקסימום ואין לך סיכוי להצליח. מה עושים כאשר נכנסים למשימה בלתי אפשרית? מנסים להבין מה הכי טוב שאפשר לעשות. עכשיו, זה דימוי שאתה טיפור הרבה, אני יודע שאתה משתעמם בינתיים, בסדר, אבל אין מה לעשות, זה הקדמה נצרכת. בואו נדמיין את זה ככה. בואו נדמיין שאנחנו חיים באיזה חלל ענק, ובאמצע יש את הנקודה שהיא האינסוף. היא הקדוש ברוך הוא, שאותה אנחנו רוצים לפגוש. אבל אנחנו לעולם לא נוכל להגיע אליה. אין סיכוי. אז מה נעשה? כל הזמן נסתובב סביבה. כל ההסתובב שאני מנסה להציץ מן החרקים, כל פעם נקודת מבט אחרת עליה, לראות איזה חלק קטן ממנה. וזה הדרך ללימוד תורה. זאת אומרת, לימוד תורה, במובן הזה, זה טיול לאינסופי, מסביב לאינסוף. כאשר המטרה היא לראות אותו מכמה שיותר נקודות שונות. ועל זה אומר המדרש, כתוב במדרש שיר השירים רבה, שבן עזאי ישב ולמד תורה מעגל של אש סביבו, וראו את זה ושאלו אותו, כלום עסקת במעשה מרכבה בסודות התורה? הוא אומר, לא. אז מה עשית? חיברתי תורה לנביאים ונביאים לכתובים, והדברים היו שמחים כנתינתם מסיני. מה הכוונה? הכוונה שהדרך שלנו להתקרב הכי הרבה לקדוש ברוך הוא, זה לקחת את הדברי תורה וליצור חיבורים שונים ביניהם. או במילים אחרות, לקחת את הדבר הזה, האינסופי, זה לא רק תורה, נביאים כתובים. זה תורה, נביאים כתובים, מראה, נשמע, משנה, מדרשים, ראשונים, הכל, 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 הכל. וליצור מתוכו יצירה חדשה. לגעת באינסוף דרך החיבור של כל התורה כולה עם שאר כל התורה כולה. זאת המשימה. מה זה אומר לנו? מה החידוש במה שאמרתי עד עכשיו? זה נשמע דברים, אוקיי, מה אמרת? לחבר את התורה לתורה? זה אומר שאי אפשר ללמוד את התורה כמו גוף ידע. איך לומדים גוף ידע? בואו ניקח גוף ידע לדוגמה, נורא פשוט, נגיד אנחנו רוצים ללמוד את דיני הממונות של מדינת ישראל. אז אנחנו ניקח קבצים ענקיים כאלה, נכון? שנקראים קובץ דיני הממונות של מדינת ישראל, ונתחיל ללמוד עמוד אחרי עמוד אחרי עמוד, ושנן בעל פה מה כתוב. לדעת מה כתוב. אם נלמד ככה תורה, לא נדע כלום. לא נתקרב במילימטר לקדוש ברוך הוא. אתם יודעים למה? כי אנחנו בעצם ננסה להכניס את האינסוף לתוך ספר. זה בלתי אפשרי. המחשבה שקודם לא ידעת משהו, ואז תדע אותו, וזה הקדוש ברוך הוא האינסוף, זה פשוט משימה בלתי אפשרית. כל מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לנסות להסתובב סביבו מכל הכיוונים שיש. לכן, במובן הזה, המשימה של לקח על עצמו, למשל, הרמב״ם, היא הייתה חשובה מאוד, אבל היא נידונה וחוסר הצלחה מראש להכניס את כל התורה שבעל פה בספר. כי התורה שבעל פה היא אינסוף, היא קודשא בריך ואורייתא וישראל אחד הם, היא אלוהות שמתבטאת כלפינו, אי אפשר להכניס אותה לתוך ספר מסוגל. אי אפשר להפוך את האינסוף למשהו סופי. מה אפשר לעשות איתו? אפשר לשחק איתו, אפשר לדרוש אותו, אפשר להסתובב סביבו. לכן למשל, המדרש, מדרש רבה, או הזוהר הקדוש, או אפילו ליקוטי מוהר"ן, זה ספרים שהדבר הכי בולט בהם, זה לא הסדר שלהם, אלא בדיוק הפוך. חוסר הסדר, והקישור בין חלקים שונים בתורה. או קצת יותר לעומק, וכאן אנחנו מתחילים להתקרב בשאלת הפשט והדרש. התכלית של לימוד תורה הוא יצירת תורה. זאת אומרת, מתי אדם באמת נפגש עם האינסוף? כשהוא בעצמו מצליח ליצור מתוך כל התורה עוד תורה. על ידי חיבורים חדשים, על ידי מחשבות חדשות, על ידי היכולת לגעת בהכל מתוך הכל. ואיך עושים את זה? מה המשולש שקיים אצלנו תמיד בלימוד תורה? זה משולש עם שלושה קודקודים, או עם שלוש צלעות. צלע אחת זה התורה עצמה, הטקסט שעומד מולנו. כל מה שנכתב בכל הדורות, מבראשית ועד זמננו אנו. צלע שנייה, לא פחות חשובה, זה העולם שבו אנחנו חיים. העולם שבו אנחנו חיים משפיע עלינו המון על איך שאנחנו לומדים תורה. כי הרי כתוב על הקדוש ברוך הוא שהוא הסתכל באורייתא וברא אלמה. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים באלמה ובורים אורייתא. או במילים אחרות, מכיוון שהעולם הוא חלק מהתורה, כל הזמן יש התכתבות בין התורה לעולם. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה פשוטה, כאשר חז"ל, שחיו, אם נגדיר הגדרה רחבה של חז"ל, נגיד תקופת התנאים והאמוראים, החל מ, לא יודע, מחורבן הבית, משנת 70, עד סוף תקופת האמוראים, עד שנת 500, בדרך כלל שחז"ל רוצים להציע לנו מדרשים על רעיונות שנוגעים לקדוש ברוך הוא ולשכינה, הם משתמשים באיזשהו משל שחוזר הרבה פעמים, זו דוגמה מאוד פשוטה. הם משתמשים במשל של מלך ומטרוניתה, נכון? למה? למה הם בחרו מלך ומטרוניתה? כי הם ראו מלך ומטרוניתה. כי בעולם שלהם היו מלכים והיו גברות מטרוניתות כאלה. זאת אומרת, הם משתמשים במושגים מתוך העולם שלהם. לא מתוך עולמות דמיוניים ורחוקים, אלא מתוך העולם שלהם עצמו. זאת אומרת, התורה היא אינסוף, והעולם הוא סופי, אבל הוא כל הזמן משתנה. כשאנחנו יוצרים את התורה, תמיד יש את המפגש בין העולם לתורה, או בין התורה לעולם. והשפה שאנחנו מדברים את התורה, שאנחנו יוצרים תורה חדשה, היא שפה שמתכתבת עם העולם שאנחנו חיים בו. שבא רב סעדיה גאון, ולראשונה בהיסטוריה, כותב ספר מחשבה יהודי, ספר האמונות והדעות. הוא מספר לנו על כל מיני כתות מוסלמיות, נכון? על המועתזילה והשריעה. מה זה עושה בתוך ספר תורני? זה העולם, עם זה הוא מתמודד. מול זה הוא עומד. ספר הכוזרי הגדול נכתב מול אל מול הקראים. חז"ל משתמשים כל הזמן במושגים מהעולם שלהם, כל הזמן מתווכחים עם המינים שהיו בזמנם. הם משתמשים במושגים ששייכים לזמנם. וזה מגיע עד לדורות האחרונים. בסיפורי החסידים יש עגלון ובעל עגלה וכל מיני כאלה דמויות כאלה, בית מרזח, שמתארות את אירופה של המאה ה-18 או ה-19, לא משנה. זאת אומרת, התורה תמיד מגיעה אלינו בסגנון שמשפיע גם על התוכן, כי הסגנון והתוכן תמיד קשורים זה בזה, כן? The medium is the message, כמו שאמר מרשל מקלוהן. הדברים הללו יוצרים תורה שונה. אבל יש גם ציר שלישי בלימוד תורה, ובעצם יש אותו בכל לימוד, אבל בטח ובטח לימוד תורה. אז יש את התורה, את הטקסטים, יש את העולם, ויש אותנו. כי הרי כשאני מגיע ללמוד תורה, אני לא מגיע ריק. אני מגיע עם כל מה שלמדתי עד היום. נכון? אם אני עכשיו ניגש ללמוד ספר, תגידו ספר, לא הארי פוטר, זה לא דוגמא טובה, זה לא טוב. הארי פוטר זה לא דוגמא. מה? נתיבות עולם למערל. אם אני מגיע ללמוד את נתיבות עולם למערל, אז אני מגיע עם כל מה שלמדתי עד היום, ועם כל מה שחוויתי עד היום, ועם המציאות שלי, ועם מי שאני, ומתוך כל זה, אני לומד את הנתיבות עולם המערל. זאת אומרת, אין שום סיכוי בעולם שאני אלמד אותו, כמו שמישהו למד אותו לפני 200 שנה. ואם אני אנסה לחכות מישהו לפני 200 שנה בלימוד שלי, זה יהיה עיוות נוראי מעין כמותו. כי אני לא חי לפני 200 שנה, אני חי עכשיו. אבל יותר מזה, אפילו אני בעצמי, אם אני למדתי את נתיבות עולם המערל לפני 20 שנה, ועכשיו אני אלמד אותו שוב, זה לא יהיה אותו לימוד. כי במהלך ה-20 שנה האלה, למדתי עוד דבר או שניים, צברתי עוד חוויות כאלה ואחרות, הכרתי עוד חלקים בעולם שלו, השתניתי. ועכשיו מישהו אחר, אני פלוס 20 שנה, ניגש ללמוד את המערל. זה אני חדש. זה לא יהיה אותו דבר. זה יהיה שונה. זאת אומרת, יש השפעה עצומה למי שאני על לימוד תורה. אי אפשר לברוח מזה. מי שחושב, מי שמדמיין שהוא לומד היום תורה, כמו שלמדו תורה לפני 2000 שנה, או כמו שלמדו תורה לפני 50 שנה, אז הוא, הלימוד תורה שלו, במקרה הטוב הוא לא אותנטי, כי הוא חקייני. במקרה הרע הוא מסוכן. למה הוא מסוכן? כי הוא לא מודע לכך שהוא עצמו חלק מתהליך הלימוד. הוא מדמיין שהלימוד מנותק ממנו. בסדר? יפה. אחרי שהגענו לכאן, עכשיו צריך לשאול, איך עושים את זה? איך אני לומד? זאת אומרת, ברור שהלימוד תורה שלי זה לא רק אני, העולם, והטקסט, זה אני, העולם, הטקסט וכל המסורת שאיתו. זאת אומרת, הטקסט מגיע עם איזושהי מסורת. איך לומדים אותו? מה כתוב בו? מה עושים איתו? איך מבינים אותו? וכאן, כשאנחנו מגיעים למפגש עם הטקסט, אולי לפני זה, כשאנחנו מגיעים למפגש עם הטקסט של התורה, כשאני אומר טקסט, אני לא בא לחלן את המושג. אני מדבר, אנחנו נפגשים עם אותיות, נכון? עם ספרים. אנחנו לא נפגשים עם בני אדם, אתה לא לומד מערל, אתה לומד מה שהמערל כתב לפני 500 שנה. המערל לא פה כדי להסביר לך מה הוא מתכוון, ואין לך סיכוי להבין אותו עד הסוף, כי 500 שנה זה הרבה זמן. וגם הוא היה יותר חכם ממך וכו' וכו'. והוא חי בעולם אחר לחלוטין. זאת אומרת, בחיים אל תתיימר לחשוב שהבנת ספר כמו כוונה אתה כותב ב-100%, זה לא יכול להיות. אבל, ובטח ובטח שזה התורה עצמה או משהו כזה. אבל אני נפגש עם האינסוף, נכון? זה התכלית שלי. עכשיו, הדרך הבטוחה להרוג את האינסוף זה לפרש אותו. בסדר? מה הכוונה? בואו ניקח דוגמה מעולם אחר כדי להסביר את המשפט הזה. רגע, אל תקטלו אותי רק על המשפט הזה, תכף אני אסביר. בואו ניקח דוגמה מעולם אחר. נגיד, אדם הוא רוצה להעביר איזה משהו מאוד עמוק, שהוא לא מצליח להעביר אותו במילים רגילות, הוא לא מצליח לדבר עליו, הוא לא מצליח לספר אותו, אז מה הוא יכול לעשות? הוא יכול לכתוב שיר, נכון? שירה זה כאילו דרך לבטא את עצמך, דרך גבוהה יותר. ואז משוררים כותבים שירים, אז זה לא חוויתי בעצמי, אבל ככה שמעתי מכם, שיש דבר כזה בגרות בספרות, נכון? עשית בגרות בספרות? כמה ימים? 3 ימים למטה, נכון? לא הגעת לשיעורים, אני מכיר אותך. נכנסת לשיעורים או לא? פחות או יותר, אוקיי. אז משה לא היה צריך ללמוד ספרות ברצינות, הוא היה עסוק לפתח את עתידו התלפיוני, אבל מי שלומד ספרות, נכון, מה עושים? מפרשים את השירים. יש סיפור מפורסם של הנכדה של שי עגנון, שהיא מספרת שהיא למדה סיפור של סבא שלה, ואז הגיעה לשיעור, וביחד עם סבא היא כתבה את המשמעות של הסיפור, וקיבלנו 80. כן? כאילו, להראות שאפילו שי עגנון עצמו לא יכל לפרש. מה קורה ברגע שמפרשים שיר? הורגים אותו. כי כל הקסם בשיר, זה הדבר שיוצא ממנו, מבלי שהוא נאמר בפירוש. דבר שאתה מרגיש ממנו, המעבר שיש בו. דוגמה קלאסית בתוך עולם התורה, יותר טוב, לא, יותר טוב, סיפורי מעשיות של רבי נחמן. זאת אומרת, אני כידוע מאוד אוהב ללמד סיפורי מעשיות, ולכן אני כמעט ולא עושה את זה, אני מפחד מזה מאוד, כי הדבר הטבעי שקורה, שאתה הורג את הסיפור. זאת אומרת, בוא ניקח סיפור שהוא לא בסיפורי מעשיות, אבל למדנו אותו פה, מעשה מעורך. אז מה קורה? אתה לומד סיפור של רבי נחמן, עכשיו ברור שהסיפורי מעשיות של רבי נחמן, הכל זה רמזים, קבליים, וזה. אבל אם אני אבוא ואגיד, זה בינה, זה מלכות, זה רמז כזה, מה עשיתי? הרגתי את הסיפור. כי אם רבי נחמן היה רוצה, הוא יכול היה פשוט לומר לנו. זה בינה, זה מלכות. למה הוא מספר סיפור?
תמשיך.
לא! לא, זה לא משל. כי משל, כשאתה מספר משל, בעיקר הדגש זה מה? על הנמשל. זה לא מה שהוא עושה. משל, זה אני רוצה להגיד לך משהו מורכב מאוד, אני חושש שאתה לא תבין אותו כי הוא מופשט, אז אני אומר לך אותו דרך משל. בסדר? זאת אומרת, אני אומר לך את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה כמו שאני אוהב להגיד פה למשל, משל, שרוצה להגיד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, אנשים אומרים, מה זאת אומרת, איך זה עבד? הם אומרים, תדמיינו מישהו שמתכנת את העולם. זה משל. זה משל שמסביר נמשל עמוק יותר. בסדר? זה לא מה שרבי נחמן עושה שהוא מספר סיפור. יש ערך לסיפור כשלעצמו. מבינים מה שאני אומר? יש לו ערך אומנותי. ערך של אין סוף שגלום בתוכו, שאי אפשר להעביר אותו בסתם דיבור על ספירות ועניינים וזה. מבינים? תדעי כאן איזה מזגן אחד. שיהיה רעש קצת. גם אם הוא לא מוציא קור, לפחות שיעשה כאילו. אז הדבר הזה, ברגע שאני מפרש אותו, אני הורג אותו. זה ברור לכם? ברור או לא? ברור למה? יפה. אבל כל מה שאנחנו עושים זה לפרש, נכון? אז כאן אנחנו מגיעים להסבר החשוב ביותר. יש שני סוגי פרשנויות. יש יותר, אבל אני אחלק את העניין שלנו, יש שני סוגי פרשנויות. יש פרשנות שהיא הורגת את הטקסט. דוגמה, מי רוצה לתת דוגמה? אל תתביישו. יש לך? דוגמה קלאסית לפרשנות שהורגת את... אני יודע שישאלו אותי על זה מלא ויחפרו לי, אבל לא אכפת לי. כן? שוטנשטיין. שוטנשטיין זה דוגמה מדהימה לקחת את אחד הטקסטים המרהיבים בעולם, שנקרא התלמוד הבבלי, ולהרוג אותו. לרצוח אותו על אדמת נחר. כן? למה? כי מה עושה שוטנשטיין? שוטנשטיין אומר, עזוב אותך גמרא. אל תכיר את הקסם של הגמרא. בוא אני אגיד לך כל מילה, מה היא באמת אומרת בשפה שלך שתבין, וזהו. זאת אומרת, אני אעשה הכל כדי שתרגיש שאתה מבין משהו, אבל אתה לא נפגש עם הגמרא. שוטנשטיין הוא חוצץ בינך לבין הגמרא. כן? עכשיו אני לא נגד, אני לא נגד פירושים כאלה. זאת אומרת, אם זה זה או זה או כלום, זה עדיף. אבל בגדול, זה פירוש שהורג את הטקסט. כי מה הוא עושה? הוא אומר, עזוב את הטקסט, אתה לא צריך אותו. אל תקרא את המודגש. תקרא רק את הביאור, זה מספיק. אתה מאבד את כל הקסם של הטקסט. כל היופי שלו, כל הייחודיות שלו, מתה. לעומת זאת, יש פרשנות שאני קורא לה פרשנות יוצרת. זאת אומרת, הפרשנות הזאת היא בונה עוד נדבך יצרני חדש, עוד שכבה של תורה על גבי השכבה הקודמת. דוגמה, רש"י זו דוגמה מורכבת שרוב האנשים לא יבינו, לכן אני לא מביא אותה, למרות שזה הכי מדויק. הדבר הכי מדויק בעולם זה להגיד רש"י, אבל אנשים לא יבינו את זה. אז הדוגמה הכי טובה בעולם זה מה שעושה המדרש לתנך. או, אם ניקח דוגמה יותר קיצונית, מה שעושה רבי נחמן למדרש ולתנך ולכל מקורות חזר. זאת אומרת, הוא מפרש אותם, נכון? אבל ידי הפרשנות נוצרת יצירה חדשה. יש בדבר הזה משל שלא אני המצאתי אותו. לא אני, ולא אבי, ולא סבי, אלא רבי שמעון בר יוחאי. איפה? בהידרא רבה. הרי כידוע לכולנו, ההידרא רבה היא אינה אלא פירוש על ספר דצניותא. נכון? לא נכון. כלומר, נכון ולא נכון. ההידרא רבה היא פירוש על ספר דצניותא, כמו שהגמרא היא פירוש על המשנה. זאת אומרת, זה פירוש יוצר, שיש פה הרבה מעבר לדבר עצמו. ורבי שמעון מביא משל. בהידרא רבה, בתחילת ההידרא רבה, אומר, משל למה הדבר דומה? אומר, דמיין לך אדם אחד, שגר בהר לבד, ומגדל חיטים, חיטה. אותו אדם, הוא לא יודע מה לעשות עם החיטה, אז ברגע שהוא קוצר אותה, הוא מבשל אותה ואוכל אותה. זה מה שהוא יודע לעשות. יום אחד, אותו אדם יורד מן ההר אל הכפר במורד ההר. מגיע לכפר ושם אומרים לו, מה אתה עושה בחיים? הוא אומר, אני מגדל חיטה. אומרים לו, בוא תראה משהו, לוקחים את החיטה, טוחנים אותה, עופים אותה, ומה יוצא? לחם. זה היחס, אומר רשב"י, בין הספרא דצניותא להידרא רבה. כלומר, החיטים, הדבר עצמו, איפה הוא נמצא? בספרא דצניותא. אבל אפשר להוציא ממנו משהו עמוק יותר שאין אותו במקור אם לא יודעים איך לעשות את זה, שזה ההידרא רבה. כלומר, הפרשנות פה היא לא רק להגיד מה כתוב שם. היא מוציאה משהו מהספרא דצניותא שאפילו הספרא דצניותא עצמו לא יודעת אותה. בסדר, בונה שכבה חדשה עליו. לדבר הזה, ביהדות יש שם, שזה עיקר לימוד התורה. עוד פעם, אני חוזר, זה עיקר לימוד התורה. הדבר הזה נקרא, וכאן אני מגיע לנושא שלנו, זה נקרא מדרש. זאת אומרת, אנחנו דורשים את התורה. זה עיקר לימוד התורה. עיקר לימוד התורה הוא לא הפשט. לא, הוא הדרש. זאת אומרת, וכאן אני מגיע לעומק של הדברים. מה עשו חז"ל שהם למדו את מגילת אסתר? חז"ל יש להם במגילת אסתר פרשנות אינטנסיבית בשני מקומות, אחד זה ספר, זה אסתר רבה, כן? והשני שחופף לו בהמון דברים, זה הגמרא במסכת מגילה במשך כמעט 10 דפים, אם אני זוכר נכון, 10 דפים, שדורשים את המגילה. בשום פנים ואופן הם לא פירשו את המגילה. אם זה היה פירוש, זה פירוש גרוע. כן? למה הוא גרוע? כי הוא לא עוזר לי להבין מה כתוב במגילה. כי אני קורא אותו, אני קורא את המגילה, ואני לא רואה איך זה כתוב במגילה. הם דורשים את המגילה. זאת אומרת, הם עושים פרשנות יוצרת. הם יוצרים עוד נדבך על הסיפור של המגילה, שיעזור לך להבין עוד משהו ממש עמוק שיש במגילה, שלא ראית אותו בפשט. שאולי אפילו המגילה עצמה לא ראית אותו, בדיוק. זה בדיוק המשל של רבי שמעון בר יוחאי בהידרא רבה. זאת אומרת, המגילה פה זה החיטים, אבל לחז"ל יש את המתחנה להפוך את החיטים לקמח. ואחר כך ללכת. זאת אומרת, הם בנו שכבה, ואז, מה קורה בדורות הבאים? בונים שכבות על גבי השכבות שלהם. בסדר, מי שיכול להביא ליקוטי מוהר"ן? יש פה מין סתם משהו, נכון? השכבות נבנות עוד ועוד ועוד ועוד, מעלה, מעלה. יש? אז אני רוצה לראות לכם דוגמה על המגילה עצמה. למשל, בתורה י' ליקוטי מוהר"ן, חלק כמה, אז תורה שמדברת על מחיית כף, אז כתוב ככה, כתוב, אבל מרדכי ואסתר, היה להם כוח לבטל עבודת הילדים של המן, ובשביל זה בימיהם קיבלו ישראל התורה מחדש. כמאמר חכמנו זיכרונם לברכה, קיימו וקיבלו, קיימו מה שקיבלו כבר. וזה קיימו, קיימו זה בחינת רגליים, וקיבלו זה בחינת ידיים, והוא בחינת התורה בעצמה. כלומר, מה הוא עושה? הוא לוקח את המדרש של חז"ל, ויוצר על גביו עוד מדרש, שלו. מבינים? זאת אומרת, הוא יוצר עוד שכבה של תורה. עכשיו, זה עיקר לימוד התורה. עיקר לימוד התורה שלנו, ואני אגיד את זה יותר, אפילו בבוטות, עיקר מה שאנחנו עושים פה, זה ללמוד תורה ככה. זאת אומרת, אנחנו יוצרים מדרשים. זה נשמע יהיר, אבל זה ממש לא, זה הדרך היחידה ללמוד תורה. זה מה שעושים ועשו בכל הדורות. יוצרים מדרשים חדשים. בסדר? ולכן השכבה הזאת שנקראת דרש היא עיקר ומרכז לימוד התורה. אלא מה? איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה, וזו בעיה שמסתבר מהתגובות ביוטיוב, קשה מאוד. זאת אומרת, זו שאלה ששאלו אותי לעשרות, אולי למאות. זה שלא יודעים להבחין בין הפשט לדרש. אני אתן לכם דוגמה. יש מדרש מאוד מפורסם, נדמה לי בן זומה. בן זומה אומר, וזהו חכם, בן זומה, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי. מכירים את המדרש הזה? כן? תעשו ניסוי, אני עשיתי. תלכו לעשרה אנשים, יראי ספר. תגידו להם, מה בן זומה עושה? הם יגידו לכם, הוא מפרש את הפסוק. כן? זאת אומרת, הוא לימד אותנו, הפסוק כתוב מכל מלמדי השכלתי, כלומר, אני לומד מכל אחד ואחד, ובן זומה מצביע לנו בנקודה הזאת. מסכימים? מי מסכים לזה? אל תפחדו. בסדר, זה לגיטימי. זה, כל מי ששאלתי ענה ככה. האמת היא שהוא עושה בדיוק הפוך. כי בפסוק מכל מלמדי השכלתי, לפני שבן זומה דרש אותו, יש לו פשט. אתם יודעים מה הפשט אומר? הפשט אומר, מכל מלמדי, מכל מי שאימדתי, אני הכי חכם. מכל מלמדי, אני השכלתי. מבינים? זאת אומרת, למדתי ממשה, למדתי מניסים, למדתי מאביעד, למדתי מערביעד, אבל אני הכי חכם. מכל מלמדי, אני נאמבר וואן. מה עושה בן זומה? הופך את הפסוק, מוציא ממנו משמעות הפוכה לחלוטין. עוד דוגמה, שכולכם מכירים, גמרא מסכת ברכות, הבאתי את הדוגמה הזאת הרבה פעמים, מצטער שאני משעמם אותך משה. רבי מאיר, היו לו כופרים, בריונים, בשכונתו, בשבילותה. התפלל עליהם שימותו. אומרת לו אשתו ברוריה החכמה, כן? איתמו חטאים מן הארץ, כתוב. לא כתוב, איתמו חוטאים, מכתיב חוטאים, חטאים כתיב. מתפלל להם שיחזרו בתשובה וחוזרים בתשובה. כן? וואו, איך רבי מאיר פספס כזה פסוק? שכתוב, איתמו חטאים מן הארץ ולא חוטאים. כן, מה זה, מה ההבדל בין חטאים וחוטאים? חטאים זה, זה sins, וחוטאים זה sinners. רבי מאיר לא היה כזה טיפש, ובטח שברוריה בעצמה גם לא הייתה כזה טיפשה. כי הרי כתוב, אם נפתח את הפסוק מיד, ויש כתוב, איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, שכמובן המילה חטאים כתובה בפתח, ולא בקמץ, ותת דגושה, ובעצם המשמעות שלה זה תרבות אנשים חטאים. זאת אומרת, חטאים זה תואר, כן? של בני אדם, האנשים הם חוטאים, הם חטאים. אז רגע, אז הדרשה של ברוריה ממש גרועה. כי כתוב איתם הוא חטאים מן הארץ, אנו תרבות אנשים חטאים, ובהמשך הפסוק הוא רשעים עוד אינם. לא, ברוריה אומרת, ברור שהפשט של הפסוק, זה שאיתם הוא החטאים, הסינרס, הרשעים, שימותו. אבל למה כתוב חטאים ולא חוטאים? כדי שנדרוש הפוך ממה שכתוב בפסוק. זאת אומרת, במים אחרות, הדרש, כמעט בכל המקרים, הוא ההפך מן הפשט. הוא לא הפשט. אם הוא היה פשט, לא הייתה פה יצירה. הייתה פה רק הסברה. מבינים? או במילים אחרות, שאנחנו לא יודעים מה זה דרש, אנחנו בטעות מייחסים את הדרש לפשט, ואנחנו אומרים, זה פשט. ואז נאמר עלינו מה שאומר הרמב״ם בהקדמתו בפרק חלק, שיש שלוש כתות של לומדי המדרש. הראשונים מבינים אותם כפשוטם ומאמינים להם. השניים מבינים אותם כפשוטם ולא מאמינים להם. והשלישיים מבינים אותם כמדרשם ומאמינים להם. ואם אתה מהטיפשים, ככה הרמב״ם אומר, שמשתי הכתות הראשונות, תסגור את הספר, לא אליך אני מדבר. רבנו משה בן מימון, הקדמה בפרק חלק. כמה כאלה הגיבו לי ביוטיוב? באמת, כבר לא יחד יחזור על זה. כמה? שאתה הופך את הדרש לפשט, אתה מבזה את חז"ל. לא אני. שאתה מסביר לי שמרדכי היה ראש הסנהדרין, למרות שזה הפך הפשט, ואתה אומר לי, איך אתה יכול להגיד שהוא לא היה ראש הסנהדרין? לא, אם אני אומר פשט, אני לא יכול להגיד שהוא לא היה ראש הסנהדרין. אני חייב להגיד שהוא לא היה ראש הסנהדרין. כדי שאחרי זה תוכל להבין את המדרש שמסביר שהוא היה ראש הסנהדרין, ולמה המדרש אומר את זה. זאת אומרת, איזה שכבה המדרש מוסיף פה, ומה המשמעות הפנימית שלה, ואיך היא מקרבת אותי לראות עוד חתיכה באין סוף שאני רוצה להגיע אליו כשאני לא מתורה. מבינים? ולכן אין סכנה יותר גדולה מלבלבל ולהרבב בין הפשט לדרש. זה יוצר אנשים טיפשים. זה יוצר אנשים וירטואליים. אני אגיד לכם למה. כי אני אגיד לכם מה קורה לאנשים האלה, וזה קורה לכולנו, זה קרה גם לכם. הם לא מסוגלים לקרוא את הטקסט. הם מיד משליחים עליו את הדרש. והם בטוחים שזה מה שכתוב פה. אז הם לא מבינים מה עשו חז"ל. הם מוחקים את חז"ל, במקרה הטוב, במקרה הרע הם מציגים אותם כחבורה של אהבלים שפירשו בדרכים הזויות דברים שלא כתובים. כן? זה לא נכון. יש פשט. על גבי הפשט עושים את הדרש. נכון. חד משמעית, עיקר הלימוד זה הדרש. זה לימוד תורה. אבל כדי שנוכל לדרוש דרשות, מה אנחנו חייבים להבין? את הפשט. נכון? לכן, מה אני עשיתי בשיעור במגילת אסתר, בשני השיעורים, כן, היום עלה השני כבר, אז בעצם בשיעור הראשון הסברתי את הפשט, נכון? בשביל שבשיעור השני אני אוכל לעשות על זה מה? מדרש. מי עשה את המדרש? אני המצאתי מדרש. אני, גיא ללוף, המצאתי את המדרש הזה. כתב ההגנה שלי הוא שככה לומדים תורה, ככה עשו חכמי ישראל בכל הדורות, גם קטנים, בזויים וסחופים כמוני. ככה עשו. ככה, זה לימוד תורה. עכשיו תגידו, אבל מה? כל איזה ליצן שיש לו בית כנסת או שאין לו בית כנסת, יעשה מה שהוא רוצה? יגיד דרשות חדשות? מה, תורה, מה תהיה עליה? זה יבזה את התורה, נכון? זה מיד הטענה שקופצת לנו. תשובה, לא, עם ישראל הוא לא כזה טיפש. זאת אומרת, 99% מהחידושים שיחדשו אנשים כמוני, ייעלמו, כן, בנשיית תהומות ההיסטוריה. לא ישארנו עם שום דבר. מה שיתפס בתוך עם ישראל, זה יהיה תורה. זאת אומרת, עם ישראל מתבסס כבר אלפי שנים, על חוכמת ההמונים החכמים, שמתבססת על מה נכנס בפנים ומה יוצא בחוץ. ואי אפשר לדעת את זה, כל עוד אתה בדור שלך. זאת אומרת, תמיד יהיה ספק. ככל שתלך יותר אחורה, הוודאות חזקה יותר. בסדר? ספרי חז"ל שרדו 2000 שנה, והם מקובלים על כל עם ישראל. נכון? אין ספק שכל עם ישראל קיבל דרשות חז"ל כנדבך משמעותי, מרכזי, שורשי ויסודי בתורת ישראל. לעומת זאת, אותי אף אחד לא קיבל. יכול להיות שיקבלו, יכול להיות שלא, יותר סביר, יכול להיות שלא, וזה ייעלם. אבל אם נראה לכם משהו ביניים כזה, נגיד נלך לרב קוק, אגב הרב קוק היה דרשן נפלא. לא כמו רבי נחמן, שממש כל העבודה שלו זה לדרוש את התורה. אבל דרשה נפלא. לרב קוק יש פסקה פרובוקטיבית מאוד שהוא כתב באחד הפנקסים שלו. שהוא דרש דרשה על למה לעתיד לבוא לא יהיה קורבנות מן החי, אלא מן הצומח בלבד. שימו לב, הוא דרש דרשה. תמיד אומרים על חזל, מדברים, אוהבים לדבר על הדרשה של עין תחת עין, שזה ממון. וואו, איזה רפורמה, כאילו. במקום להוריד עין, כמו שפשט הפסוק, אז הפכו את זה לממון. אפשר להסביר את זה, אני לא אכנס את זה עכשיו, כי זה משמר את הרעיון, אבל אולי נחזור את זה. אבל הרב קוק דרש דרשה שמייתרת שליש מהתורה. כן? שלא יהיה קורבנות מן החי. שליש, לא מהתורה, מחמישה חומשי תורה. אפשר להוריד, לא יודע מה, אולי חצי מספר ויקרא, כן? חלקים מספר שמות, חלקים מספר במדבר, הכל אפשר, אחר כבוד, להפוך אותו לאות מתה מבחינה הלכתית. כי הרי לא יהיו קורבנות מן החי. התורה מלאה בתיאורים, פרשת ויקרא, פרשת צם, אפשר לוותר עליה. למשל, אין בהם שום דבר רלוונטי אותו. איך הוא עשה את זה? הוא דרש דרשה על פסוקים. על פסוק. טוב, או שזה יתקבל, או שלא. אני לא בטוח, אני מאוד אוהב את הרב קוק. והרבה אנשים אוהבים אותו, וגם הרבה לא. אנחנו עוד לא יודעים אם זה יתקבל בעם ישראל, או יהיה יום אחד סנהדרין בעזרת השם, הם יכריעו על זה, כי פה זה גם שאלה הלכתית, פה זה דרשה, שימו לב, זה דרשה הרבה יותר רדיקלית מאשר רוב הדרשות שלנו שהן פרשנויות. כלומר, שהן דרשות יוצרות על עולם פרשני ולא על עולם הלכתי. אבל אולי, מי יודע? מי יודע מה יהיה? הוודאות היא לא מלאה אף פעם. ככל שאנחנו יותר אחורה, הוודאות מתחזקת. בשום פנים ואופן, אסור לקבוע ודאות על פי הפופולריות של מישהו בדורו. בסדר? כי את הרב קץ מפרנפורט, שהיה גדול הדור שהחרים את הרמח"ל ושרף את כתביו, אף אחד לא זוכר, אף אחד לא שמע עליו. למרות שהיה גדול הדור. ואת הרמח"ל, שבקושי יכול היה למצוא מניין בתקופות מסוימות בחייו שהחרימו אותו, כולנו מכירים. זאת אומרת, ההיסטוריה פנים רבות לה. ושר ההיסטוריה הקדוש ברוך הוא דרך עם ישראל מסובב הסיבות בדרכים שאנחנו אף פעם לא יכולים להבין עד הסוף. אי אפשר לדעת. אבל ככה עושים תורה. זה תורה. לכן, כשאנחנו עכשיו באים ללמוד כל דבר בתורה, אז יש מחלוקת, תנ"ך בגובה העיניים. האם צריך ללמוד את התנ"ך כשלעצמו, או דרך עיני חז"ל? כלומר, או לפעמים מנסחים את זה, האם מותר ללמוד את התנ"ך, כך כתבו לי, האם מותר ללמוד את התנ"ך שלא דרך עיני חז"ל? אני אומר, אסור ללמוד את התנ"ך דרך עיני חז"ל. אסור. זה איסור גמור. זאת אומרת, זה הוצאת דברי תורה לדברי תפלות. אתה חייב לדעת מה כתוב, ואז ללמוד מה חז"ל עשו עם זה. אז יש סיכוי שתבין משהו ממה שחז"ל עשו. אתה תדע מה כתוב, ולאן חז"ל לקחו את זה. ואז תוכל להתחיל לשאול שאלות, למה? למה הם עשו מדרש כזה? למה הם מסבירים את זה? חז"ל אומרים, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. שהרי יוחנן כהן גדול, שימש בכהונה גדולה, יש גרסאות, 40 שנה או 80 שנה, ובסוף נהיה צדוקי. כשאתה קורא את זה, מה אתה מדמיין בראש? איזה כהן גדול כזה, שנמצא בבית המקדש, מנותק, מורם מעם, הוא לא... עיסוקיו בקורבנות ובקודש, נכון? זה האווירה. אבל אם אתה קצת יודע היסטוריה, אתה יודע שיוחנן כהן גדול, הוא יוחנן הורקנוס, שהיה שליט ישראל מבית חשמונאי, וששינה דעתו בסוף חייו, ומהתמיכה שלו בסיעת הפרושים, עבר לתמיכה פוליטית בסיעת הצדוקים. ואז אתה מבין שמהסיפור הזה, שהוא סיפור היסטורי לעלה ולעלה, שאפשר ללמוד אותו, בחוג להיסטוריה, כי הוא ממש ממש יש פה, אנחנו מכירים את ההיסטוריה שלו, אתה מבין שחז"ל יוציאו מזה עיקרון ורעיון מדרשי. אל תאמן בעצמך עד יום מותך. זה מה שאנחנו לומדים מהסיפור ההיסטורי הזה. זאת אומרת, מילים אחרות, המדרש חייב לבוא אלינו אחרי שהבנו משהו מהפשט. ואז צריך לשאול שאלות, להגיד למה? למה חז"ל אומרים לנו שמרדכי היה מראשי הסנהדרין. זה לא כתוב. כתוב עליו ההפך. הפשט, הפשט. לא מכוון למקום הזה. אז מה, מישהו כתב לי מה, הם פינטזו, שהוא היה ראש הסנהדרין, הם לא פינטזו את זה מעולם. בשום פנים באופן חז"ל לא חשבו שהיסטורית מרדכי היה ראש הסנהדרין. אני אגיד יותר מזה, גם הפשט הוא לא היסטורי, צריך להיזהר גם מזה. הרבה פעמים שאתה שואל אנשים, מה ההבדל פשט ודרש? אומרים, הפשט היה, הדרש לא היה. לא, גם הפשט לא היה, גם הדרש לא היה. מה הכוונה? שניהם היו ושניהם לא היו. מה זאת אומרת? הרי מה זה פשט? כשאתה קוראת מגילת אסתר, מישהו בחר מה לספר לך מתוך כל הסיפור, נכון? זה לא מה שהיה. זה מה שבחרו לספר לך מתוך מה שהיה. כל הסיפור, כמה דרכים יש לספר אותו? אין סוף. נכון? ואי אפשר באמת לספר משהו איך הוא היה. כי הסיפור הוא אף פעם לא דומה למציאות. אם היינו עושים עכשיו משימה, מכניסים פה כל אחד בחדר אחר, כתוב מה היה פה הערב, לא היינו מקבלים שתי תוצאות זהות. נכון? טבע הדברים. לכן אין סיכוי שזה מה היה, אלא זה פיסה ממה שהיה, שמכיוון שהיא כל כך פיסתית, אז במילא אין שום סיכוי שמתוכה נבין את המילים הריקות והמפוצצות האלה של מה באמת היה. בסדר? אבל בכל זאת, חז"ל מספר לנו סיפור על מרדכי. מרדכי הוא ראש הסנהדרין. למה הם עושים את זה? אם אני חושב שזה מה שכתוב במגילה, אני לעולם לא אשאל את השאלה הזאת. נכון? למה הם... זאת אומרת, מישהו אמר לי, מה זאת אומרת? כן, מישהו התקשר אליי ואמר לי, תשמע, והשיעור שלך פגע בי, ואני לא מבין. אז אמרתי לו, תגיד, למה חז"ל אומר מרדכי שהוא היה ראש הסנהדרין? אז הוא אומר לי, כי זה מה שהיה. כן? לפי הרמב״ם, הייתי צריך לנתק אותו תפור בפרצוף. בסדר? כי זה להפוך את הדרש ופשט. לא, חז"ל רוצים להגיד שמה שעשה הבעל תשובה הזה, בסדר? זה כמו להיות ראש הסנהדרין. זאת אומרת, המעמד שלו בעולם, בעולם שלו, כשלוקחים אותו לעולם שלנו, הוא ראש הסנהדרין. זה מה שרוצים להגיד. זה מה שחז"ל אומרים. זה כמו שאני אגיד למישהו, אתה יודע כמה היה גדול דוד המלך? כמו הרב עובדיה. בסדר? האם זה אומר שדוד המלך היה מחבר לנו עכשיו יביע עומר חבק י' ב'? לא. זה אומר, תבין בעולם שלך גדולה בשפה אחרת. זאת אומרת, אתה היית יכול להבין, אם אתה קורא רק את הפשט, שמרדכי הוא אפס בעל תשובה בחצי כוח. חז"ל אומרים לך, התשובה שהוא עשה, המעלה שהוא עלה עליה, זה כמו להיות ראש הסנהדרין. תבין מהו. עכשיו אני מבין. עכשיו אני מבין מה חז"ל רצו להגיד לי. אני מבין מה הם עשו. זאת אומרת, במילים אחרות, לדעתי, מי שדוחף את הדרש בתוך הפשט, יצא לו הפוך. הוא יגיד, להיות בעל תשובה זה יחסה, אז לא יכול להיות שמרדכי הבעל תשובה, ולכן צריך להבין כמו חז"ל, שהוא היה ראש הסנהדרין. ואז מה יקרה? אין פשט, ואת הדרש הפכנו לפשט. ואין שאלה למה עשינו דרש, כי זה הפשט. אבל אם אתה מבין שחז"ל אומר לך, הוא היה ראש הסנהדרין, הוא כמו ראש הסנהדרין. זה מה שאתה צריך לראות במרדכי, את ראש הסנהדרין. אתה מבין בדיוק הפוך, אתה מבין שהסיפור של מרדכי הוא כזה, שבמקומו ובמצבו, התשובה שהוא עשה, מבחינתך אתה צריך להסתכל על הדמות שלו כמו ראש הסנהדרין. זאת אומרת, כמה גדולה התשובה שעושה. מבינים? זה דרש. לכן, אנחנו פה מצווים, יש פה שיעורים, כן, זה השיעורים שעולים הכי פחות ביוטיוב, אז לא כולם מכירים אותם, אז בימי רביעי, במקרה היום אין, בגלל כל הפורים והבלגן, אבל זה שיעורים שאנחנו עושים בספר ישעיהו, אז יש פה כלל גדול, שהאזעקה מצפצפת, אם מתחילים לערבב את מדרשי חז"ל בתוך הפשט. לא כי אנחנו לא אוהבים את מדרשי חז"ל, כי אנחנו רוצים ללמוד את הפשט, להבין מה כתוב בתנ"ך, ואחרי זה נוכל להבין באמת מה עשו חז"ל. בסדר? בוא ניקח דוגמה קיצונית, דוגמה הלכתית. ואני יודע שזה שנוי מחלוקת בראשונים, על מה זה עין תחת עין. כי יש שתי הבנות בראשונים, אני לא אפרט, זה רמב"ם וכוזרי, אבל האם עין תחת עין זה כפשוטו? וחז"ל שינו את זה בממון, או האם עין תחת עין, מראש הכוונה הייתה לממון. אני לא מבין את ההסבר השני. למה לכתוב עין תחת עין אם מראש הכוונה לממון? נכון? זה נורא מוזר. אפשר להגיד, לא, רצו להבהיר לך את הרעיון. בסדר. יותר מסתבר, שעין תחת עין זה כפשוטו. הגיעו חז"ל, וצריך לומר פה בכוכבית, זו כוכבית גדולה, בשביל שינוי כזה צריך סנהדרין. לא, זה לא עובר בחוכמת ההמונים של חכמי ישראל, כי יש הבדל בין קביעת הלכה ובין לימוד תורה, כי בסוף קביעת הלכה זה לקחת את האין סוף ולהפוך אותו לסוף, להכרעה. ובשביל זה צריך גוף שהוא העיקר תורה שבעל פה של הסנהדרין, בית הדין הגדול שבירושלים. לא אכנס להבדל בזה, אני רק רוצה את הדוגמה של הדרשה. מה עושים חז"ל בעין תחת עין שהופכים אותו לממון? הם שומרים את העיקרון. אומרים, מה שחשוב לי זה לא הפעולה המעשית. אלא שישמר פה עיקרון רעיוני. ובזמננו, העיקרון הרעיוני הזה ישמר יותר טוב על ידי ממון, מאשר על ידי אם יורידו את העין ברסם. עין ממש. זאת אומרת, הרבה פעמים המדרש בא להגיד לאנשים את הרעיון בשפה שלהם, של דורם, של זמנם. מה זה המדרשים שיש לנו? מה זה מדרש תנחומה, מה שאתם יודעים? זה מדרשים, דרשות שנאמרו בבית כנסת, בזמן חז"ל. זה דרשות שנאמרו בבית כנסת, זה מתחיל בסיפור, בהלכה, בסיפורים, זה דרשות. זאת אומרת, המדרש תכליתו כל הזמן להשתכלל ולהשתנות דור אחרי דור. אז אנחנו יכולים לבנות מדרש על גבי הפסוקים, ועל גבי הם בנו חז"ל עוד מדרש, ועל גבי המדרש עוד מדרש, אבל אפשר לבנות גם מדרשים חדשים. כי המדרש כל הזמן נוצר, הוא כל הזמן מתפתח. אחד המדרשים המפורסמים ביותר של חז"ל, אני חושב שכולם מכירים אותו, תקנו אותי אם אני טועה, ושכתוב בפרשת תרומה שקראנו לא מזמן, עשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. איזה מדרש יפה, נכון? מדרש עמוק ויפה. יש אותו בעיה אחת קטנה, הוא לא מופיע בחז"ל. זה בעיה שולית, אבל זה מדרש מאוד יפה. איפה המקור שלו? בראשית חוכמה, זה הפעם הראשית מופיעה. בסדר? אבל זה כזה מדרש יפה שיחסו אותו לחז"ל, לא יכלו לשמור את זה כאילו בבטן שזה לא חז"ל, אבל זה מדרש חדש. אגב, יש מלא מדרשים מאוחרים, למשל, שמות רבא, מדרש רבא זה לא אחיד, כן? ויקרא רבא ובראשית רבא. בראשית רבא, ויקרא ברבא וחלק מהמגילות, קהלת ושיר השירים זה חז"ל, כלומר זה מזמן אמוראי ארץ ישראל, אבל למשל, שמות רבא רובו זה רבי משה הדרשן, שהיה קצת לפני רש"י. מדרש מאוחר מאוד, כי המדרשים נוצרים כל הזמן, כל דור ודור. ובעצם זה מה שאנחנו עושים, נכון? כשאנחנו מעבירים שיעור, ואנחנו מדברים על מה הזוהר הקדוש אומר על אירופה, זה לא מתוך הנחת יסוד, שזה הפרשנות של מה שכתוב בזוהר. ואנחנו דורשים את הזוהר על מה שקורה בזמננו. כשאנחנו לומדים ספר זכריה, את הנבואה שלו על עזה, זה לא מתוך מחשבה תמימה, שזאת הפרשנות וזאת הכוונה. ואנחנו יוצרים מדרש. על גבי הנבואה. זה עיקר לימוד התורה. עכשיו תגידו, אבל זה לא אמיתי, עוד פעם, זה אתה רק עושה את זה. נכון, זה רק אני. זה לא אמיתי, כי אני סוף, והתורה היא אין סוף. והקדוש ברוך הוא אין סוף. זה אף פעם לא יהיה לגמרי, לגמרי, 100% אמיתי. עוד 200 שנה, נדע יותר טוב אם זה היה אמיתי או לא. נראה לאן זה ילך. ככה הדברים עובדים, ככה הדברים עובדים, ואני אסיים בנקודה אחרונה. אני העברתי את השיעור מגיעת אסתר מעצמי. זה שיעור שאני מעביר הרבה שנים, מישהו ימצא פה, נכון? זה לא פעם ראשונה, לא פעם שנייה, לא פעם רביעית שאני מעביר את זה. ואחת התגובות שקיבלתי הכי הרבה, אז אמרו לי, למה אתה לא אומר ששמעת את זה מהרב שרקי, מהרב אלחנן סמט? התשובה נורא פשוטה, כי לא שמעתי את זה מהם. הרב שרקי הוא אחד ממוריי ורבותיי, אבל לא שמעתי אותו אומר את זה. וגם לא שמעתי את הרב, אם הייתי שומע, הייתי שמח מאוד להגיד את זה בשמם. זה היה מקל עליי אפילו. אבל מה אתה לומד מזה? שיש גם רעיונות שהם יורדים לעולם. זאת אומרת, מה קורה? הרי אני בטח לא הרב שרקי, ברוך המבדיל בין קודש לחול, אני גם לא הרב סמט, וגם הרב סמט הוא לא הרב שרקי, כל אחד הוא אדם בפני עצמו, נכון? בתוך המשולש הזה של האדם והמציאות והתורה, אנחנו לא אותו אדם, אבל זה אותה מציאות. אנחנו חיים אותה מציאות, ולכן יוצא לנו דברים דומים. זאת אומרת, זה לא לחינם שיש רעיונות שמתחדשים באיזה דור, פתאום אתה רואה שכל הדור, וחלקים גדולים הדור, מדברים באותו סגנון. לא באותה מילים, לא בדיוק אותו דבר. ופתאום יש סגנון דומה, זה לא רק בגלל שבמקרה זה קרה ככה. זה גם הרבה פעמים כי הדור משפיע. לכן מסתבר שזה מתחדש, יש עוד המון דוגמאות כאלה שבכולם אני לוקח חלק. נכון? כמו בהסברים על ל"ג בעומר, בהסברים על חנוכה, ועוד כהנה וכהנה נושאים, שמצאתי את עצמי מסביר אותם, ופתאום ראיתי שכולם אומרים את זה, או לא כולם, אבל הרבה אחרים בסגנונות דומים, אומרים דברים דומים. אמרו אותם בדרך כלל לפניי. כן, אומרים דברים דומים. למה? כי המציאות שלנו דומה, ולכן הדרשות שלנו דומות. הדרשות שלנו דומות. בסדר? רק צריך תמיד להיות בסרט, ולהגיד, הדרשה שלי היא הפשט. לא, לא. מגילת אסתר, אני אגלה לכם סוד, אני מקווה שאף אחד לא יתאכזב, היא לא מדברת על יהודי ארצות הברית. בטוח שלא. זה לא דרשה שראיתי אחרים עושים. כן, אולי, לא יודע. נכון לרגע זה, זה רק עלה היום, אבל עוד לא קיבלתי את הנעצות. בדרך כלל יוטיוב כבר הסברת לכם פעם איך זה עובד, נכון? בהתחלה רואים את זה, אנשים הרמים לקבל את הסרטון, זה למדתי עם הזמן, הקבועים שלך, אז הם אוהבים אותך, אז יש מחמאות, ואז בערך אחרי, אם הסרטון הוא סביר, אז אחרי 24 שעות, אם הוא טוב מאוד, כלומר מצליח מאוד, אז הוא מתחיל לקרות אחרי 6-7 שעות, אז מתחיל לקבל את זה כאילו מעגלים נוספים, שהם לא העוקבים הקבועים שלך, ואז מגיעות הנעצות, כן? ככה זה עובד בדרך כלל, אז אנחנו עוד לפני שלב הנעצות, אבל ככל הידוע לי זה רעיון שלי, המדרש הזה. וזה בסדר, לא קרה כלום. אולי עם ישראל יאהב את זה, אולי לא. כנראה שלא. כן? ונמשיך הלאה. גם אם עם ישראל לא יקבל את זה, זה עדיין מימות תורה. זה לא נשאר תורה לדורות, בסדר. אבל זה הדבר. זה מה שאנחנו עושים שאנחנו יודעים תורה. זה היחס בין פשט ודרש ואין ביתו. לכן, מסקנה, וזה נסיים. תעשו מה שאתם רוצים. אני אומר, תקשיבו לחזל. אני בעד חזל מאוד מאוד מאוד. אני באמת חושב שחזל הם התשתית של התורה שבעל פה. הדרך היחידה בעולם להבין אותם זה להבין מה הם עשו, לא מה הם אומרים. להבין מה הם אומרים זה כמו שניסים יודע שקנברה היא בירת אוסטרליה. זה כלום. להבין מה הם עשו זה הרבה הרבה יותר עמוק. זה הרבה יותר אמיתי, זה הרבה יותר יעזור לך. לקבל את היכולת לעשות את זה בעצמך, ולהבין לעומק את מה שהתורה אומרת היום, לא לפני 2000 שנה. ולכן צריך לדבוק כל הזמן בהבנה שהעיקר זה הדרש, אבל חייבים ליצור הפרדה מוחלטת בינו לבין הפשט. ברוכים תהיו.